עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן, לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי ציידלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת השעה השנייה, כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
בוקר טוב ושבוע מבורך.
ובשורות טובות בעזרת השם. אז אנחנו נדבר היום גם על כ"ב בשבט, שזה יום היורצייט של הרבנית חיה מושקה, וגם על קשר של דאגה זוגית, איך דאגה יכולה להוות מנוף ולא משקולת.
יפה.
ניסוח של יעלי ציידלין שלנו, שהיא תמיד יודעת, את יודעת איך לקחת ולהוציא את הניסוח ואת הכי מתאים, לעשות לנו כותרת הכי מתאימה.
היא מדהימה, מדהימה, יעל, השם ברך אותה.
אמן, 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 בעזרת השם.
אז ככה, אז בואי נגדיר את הנושא שאני רוצה לדבר עליו, כמו שאל הציגה, לדאוג ולא להדאיג.
כן.
לא פעם אנחנו דואגים, ויש לנו סיבות לדאוג.
סיבות מוצדקות, יש לומר.
Okay. לפעמים הן מוצדקות, לפעמים פשוט בתקופה, במקום או בזווית שאנחנו מסתכלים עליה, זה מאוד מדאיג, ואין לנו להבין מה לעשות בדיוק עוד. ובעצם דאגה זה מצב שבן אדם לא באמת יכול לעשות משהו כרגע. כי אם הוא יכול לעשות, אז למה לדאוג? תעשה. לפעמים אנחנו לא בדיוק עושים, אנחנו בוחרים לדאוג ומחשבים את זה כעשייה. בנושא הדאגה יש דבר פשוט וידוע, וכמדומני פעם דיברתי על זה ואפילו את אמרת לי את זה בשידור. חסרה האות ב', יש שם א' וג' וד' וה', הב' של הביטחון לא נמצאת בדאגה. ומצד שני אנחנו יודעים שלדאוג יש בו משהו, יש בו משהו שיכול איכשהו כן להביא בסופו של דבר לישועה, כי דאגה בלב איש יסיכנה. עכשיו הרבנית חיה מושקה עליה השלום, שהשבוע באמת חל ביום חמישי היורצייט שלה, היא באמת היוותה דרך מאוד ייחודית בכלל בעבודת השם, ומעבר לכך, היא הייתה אישה כל כך חכמה, כל כך מדויקת, מבריקה, משום נזילות לשום כיוון, וגם צנועה ונכבט, אף אחד לא ידע כלום על החיים הפרטיים שלה. אף אחד לא חלק לכבוד, היא אף פעם לא הגיעה בפומבי כדי לא לקחת את האור שבזרק אורים על הרבה. ובעצם היא תמיד דאגה שהוא לא ידאג.
וואו.
וזאת הייתה דאגתה. ועד כדי כך שפעם היא הרגישה לא טוב, והרבה היה צריך לקבל ביחידות חסידים, והיא אמרה שבשום פנים ואופן לא להגיד לו, כי הוא יבטל את היחידות, וחסידים הגיעו במיוחד לקבל מרפא לנפש שלהם אצלו, והיא לא תיקח את המרפא מהחסידים, והיא לא בעצם תגרום לרבי דאגה. היה פעם והרבי אותו דבר, דאג כל כך בדיוק שהיא לא תדאג, שהיא מומה אחר, שהיא תדע מזה, שבעצם שום דבר לא בעצם יעורר בה איזה מקום לחשש. הם היו בברלין ובצרפת כזוג צעיר, והרבנית מתארת שהיו זמנים עם הנאצים עם מחשימם, שהיא מאוד פחדה, אבל הרבי הסיר דאגה מליבה מיד. ובעצם כל הדאגה הזאת שהייתה ביניהם, זאת הייתה דאגה אחד לשני, שהשני לא ידאג. לא דאגה רק לטובת השני, להסיר מהשני משהו שיכול להחיר את רוחו, לקלקל. מה בעצם כשבאופן פשוט קורה, נגיד כואב לי משהו או משהו לא מסתדר, אני מיד משיחה את זה בבית, אני רוצה שיקחו ממני את הדאגה או את הכאב או את ה... ואני לא חושבת עליהם, אני חושבת רק על עצמי, אני לא חושבת על בעלי, מה הוא חושב עכשיו שאני מספרת לו שכואב לי פיזית משהו. אני משערת לעצמי שלא נוח לו והוא מאוד דואג, אבל אני לא חושבת עליו, אני חושבת על עצמי כרגע, אני מקור הכאב כרגע ואני רוצה לחלוק את זה ושיקחו את זה ממני. כאשר אנחנו מחפשים שיקחו את זה מאיתנו, אנחנו צריכים לראות אם האדם השני הוא יכול להרים את זה. וגם אם הוא יכול להרים את זה, הוא מזדעזע יותר קשות מהמצב, כי רק אני יודעת את המצב לאשורו. אמא שלי זכרונה לברכה, שיום היורצת שלה הוא בחף דלת שבט, יומיים אחר כך, היא בעצם הייתה תמיד אומרת שהאדם שיושב ליד החולה קשה לו יותר מהחולה עצמו. כי האדם שיושב ליד החולה הוא גם מאוד דואג ולא יודע את כמות וגבולות הדאגה. צריך להבין הרבה פעמים שכשאני בעצם דואגת, אז בעצם אני צריכה לראות איך אני לא גורמת לאנשים סביבי שהם גם ידאגו, או גורמת להדאיג אותם. כי בעצם כאשר אני מדאיגה אותם, אני לא מרוויחה סביבה שלווה סביבי, או בטוחה סביבי. אני בעצם מרוויחה לא פעם אנשים נוספים שהם נמצאים באנרגיה הזאת. כשהרבנית חיימושקה הייתה מושפזת, וסיפרו לה שהרבי בא לבקר אותה, והוא עשה את עצמו לא יודע את כל הפרטים, עד שהיא לא אמרה, למרות שהוא ידע דרך המזכירים. ובעצם היא ידעה שהוא מגיע לבקר אותה, אז היא ניגשה למישהי שם חרדית, שהייתה מושפזת גם כן, ושאלה אותה אם יש לה איפור.
וואו.
והיא התאפרה ולבשה והיא קראה לאחות ועזרה לה ללבוש את הג'קט. היא ישבה במיטה לבושה בג'קט
מאופרת
ומחכה לרבי. היא לא נתנה לרבי לראות את החיוורון שלה או את הרישול של לבשת חלוק בית רפואה. בעצם הדבר הזה שנגיד אם היה חסר משהו, או אף פעם הרבי לא דיבר, לא שאל איך זה קרה או מה קורה, כל מה שהעסיק אותם זה לראות שהבן זוג או בשליחות שלה בעולם, ולרבנית היה מאוד חשוב השליחות של הרבי בעולם, מאוד חשוב, יותר מהחיים שלה, יותר מהכל. אני חושבת שזה עמד בסדר קדימויות מאוד גדול, עד כדי כך במשפט הספרים הגדול שקרה, שהיו ספרים של שנמכרו ונלקחו מהספרייה ב-770 וזה הגיע לבית המשפט הפדרלי, השופט החליט שמה שתענה הרבנית חיימושקה, שהיא הבת של הרבי הקודם, אז זה ילך הפסק. והיא אמרה שגם הרבי וגם הספרים שייכים לחסידים. ובתשובה הזאת יש הכל. היא הייתה שייכת לחסידים. היא נתנה את כל חייה לזה שבעלה יהיה שייך לחסידים. והצניעות והענווה הזאת להיות במקום, להיות עירנית מאוד, לדאוג. היא ראתה שמפנים יהודים מהבית כי לא היה להם שכר דירה, היא הוציאה את הנהג שהיה מסיע אותה, נתנה לו צ'ק עם כל הסכום שהם היו חייבים כדי שיחזירו אותם הביתה. היא דאגה לכל יהודי, מישהו היה מספר שילד שלו חולה, והיא ידעה מזה באופן אישי, היא דאגה וביקשה לדעת מה שלום הילד. זאת אומרת שלדאוג היא ידעה, אבל לא לעורר דאגה עליה או על המצב שנמצא. אז הרבה פעמים הדאגה האמיתית שיש לנו, זה הדאגה שאנחנו צריכים לדאוג ליהודי אחר. לדאוג לישראל, לא להדאיג, לדאוג. לעשות דברים שיכולים להועיל ולהטיב עם יהודי אחר, בטח ובטח עם בני הבית, בטח ובטח עם העם כולו. מה שרק ניתן לעשות ולא להדאיג. אדם צריך לדעת שכשהוא דואג ליהודי אחר, הקדוש ברוך הוא שדואג לכל עם ישראל, דואג גם ליהודי האחר, אבל גם לו עצמו. והכוחות של הדאגה מקבלות תפקיד חיובי. זאת אומרת שבעצם לא להדאיג, כי אם לדאוג ולראות שלשאר העם טוב. אני רוצה להגיד משהו ברמה האישית. אמא שלי חלתה בסרטן, ובעצם בחרה לא להדאיג אותנו, ואמרה לרופא המשפחתי שהיא לא רוצה שום עזרה וטיפול בזה, מה שיקרה יקרה, והוא אמר אוקיי, אז אני רוצה את המשפחה, והיא אמרה לא, הם לא מדברים איתי, והיא חתמה שאין לה קשר עם הילדים. וואו. מה שלא היה נכון בכלל. היינו נערית ונגנשך לה. ובעצם היא רצתה לקחת מאיתנו את זה שנדאג. אולי גם נפיל הלחץ, אבל נדאג מאוד. וכשזה נודע לנו, היא ביקשה מאיתנו רק דבר אחד. אני מבקשת לחיות בלי דאגות כרגע.
וואו.
ממש. וואו. וכך היה. היא חיה עוד כמה שנים, אבל היא לא הרשתה לנו לא לרחם עליה, לא למפסקן. היא הייתה גרה לבד ורצינו שמישהו יגור איתה. היא אמרה, שום דבר לא השתנה. אני מבקשת שאף אחד לא יבוא לגור איתי. ובעצם הדרך הזאת מבחינתי זו דרך סלולה של ירושה ושורשים שיש לנו מהרבנית חיה מושקה ובעבור משפחתי מאימי, שיהיה לנו מה שנקרא תמיד שימת לב, שכשלנו קצת קשה לא לעורר דאגה בסביבה, לראות שהסביבה יכולה להכיל את המקום וגם אותנו, בזכות זה מגיעה רפואה יותר מהירה ויותר שלמה, והבנה יותר, והכלה יותר, ועזרה יותר. אז יהיה רצון שנזכה, בלי לדאוג ובלי להדאיג, לגאולה השלמה והקרובה ממש.
אמן, אמן, במהרה בימינו, אמן. אמן, בעזרת השם. וואו, אני ככה רק זוכרת את העצומות, אני ממש שומעת אותך, אומרת את זה כל כך נחרד בי, אבל אולי זה באמת נושא לפעם אחרת, לדאוג, כשאת דואגת, זה כאילו את אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא ממש סומכת עליך, אז אני צריכה לדאוג. אז זה כשאנחנו דואגים כן כלפי עצמנו, אבל זה באמת נושא למפגש נוסף. וואו.
אבל היום הרחבנו באמת על לא להדאיג.
כן, לא להדאיג, כן.
על דאוג קיים ואחר. את הוסף ואני מודה לך שסגרת את השיחה כמו שצריך.
תודה.
אז שיהיה מתוך ביטחון.
אמן, 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 בעזרת השם. תודה רבה לרחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, על כל כך הרבה כלים וחיזוק שהיא נותנת לנו. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
חמצן סינגלטי הוא חמצן מעורר, אשר נשימתו ברמה נמוכה מפעילה בגוף מנגנוני הגנה ותיקון טבעיים שמאפשרים לגוף להתמודד עם מחלות, מחלות, תסמונות, וכל יציאה מהאיזון הטבעי של הגוף. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לשרון דניאל. שלום שרון.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. החמצן הזה שדיברנו עליו נמצא בפטנט של זד מדיקר, ואני מבינה שאת משתמשת במכשיר.
אכן כך, אני כבר שנתיים בשימוש מתמיד של המכשיר.
כן.
ואני 20 שנה סבלתי מ-COPD, זאת אומרת, לפני שרכשתי את המכשיר.
כן, ו-COPD, למי שלא מכיר ושגם לא יכיר, זה בעצם מחלת ריאות שהיא לא פשוטה.
נכון, זה מתבטא בהתקפים קשים, ככה זה בכל אופן אצלי, הייתי משתמשת בהמון משאפים וסטרואידים, וגם דרך העירוי, גם דרך כדורים, ולהיות סביב השעון, סביב המכשירים של האינלציות, וכל מה שזה כרוך בכך, זאת אומרת, זה לא מחלה קלה, בואי נגיד.
כן, ואיך שמעת על הזד מדיקר?
אני פשוט חיפשתי מענה לבעיה שלי, שממש הייתי נואשת ומיואשת, אני גם בחורה צעירה, והמקצוע שלי הוא גם זה שלחץ על זה, זאת אומרת שאני אחפש מענה, לרפא את הבעיה הזו. וחיפשתי דרך האינטרנט בגוגל, ואז מצאתי את המכשיר שהיה כתוב עליו פריצת דרך, ואמרתי, אוקיי, ננסה אותו, מה יש להפסיד? ואחרי 3 חודשים של התמדה ממש עם המכשיר, ראיתי דברים שהייתי בעצמי סקפטית, לא הבנתי שזה קורה לי, פשוט הפסקתי להשתמש במשפים, הפסקתי להשתמש בסטרואידים, התחלתי ללכת יותר, אפילו עשיתי מבחן טגר, זה מבחן שעושים אותו לדעת מה רמת הקירות בריאות, עשיתי את זה דרך בית החולים אסף הרופא, והבדיקות הראו שאני בריאה לחלוטין, אני כבר אגב 1.5 שנה ללא משפים, ללא סטרואידים, ללא אינלציות, אני קופצת, רוקדת, שרה, רצה.
מדהים.
אני מרגישה בריאה מאוד.
מדהים,
וגם
מדהים.
אגב, אני אגיד לך עוד משהו, מה שעושה המכשיר הזה, שלא לא לשם כך קניתי אותו, כן? אני, היה לי מאוד קשה להירדם בלילה, בגלל שאני בחורה היפראקטיבית, והמחשבות לא היו נותנות לי לישון. ומה שזה עשה לי בעצם, הייתי מחבה שלטר, כמו כאילו לחבות שלטר בראש, הייתי נכנסת למיטה, נרדמת, ולא היו לי יקיצות. אני
מדהים.
מתעוררת בבוקר, ב6 בבוקר, שבעה משנה.
מדהים.
ממש ככה.
כן. אז זד מדיקר באמת מכשיר עם טכנולוגיה פורצת דרך. זד מדיקר, אפשר לנשום מחדש. חייגו עכשיו, כוכבית 3345, כוכבית 3345. תודה רבה, שרון, על הדברים האלה.
תודה רבה. אני מאוד ממליצה, מאוד 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 ממליצה.
תודה. תודה שרון.
תודה רבה לכם, ביי ביי.
ואנחנו עוברים עכשיו לשמוע סיפור הצלה מיוחד, ממש נס. שלום, בוקר טוב לרחל פריקר, שהיא הגבאית של בית הכנסת של קיבוץ בארי. מה שלומך רחל?
האמת שבסדר.
ברוך השם. איפה אנחנו תופסים אותך?
תופס אותי בים המלח.
אהה.
מה שפינו אותנו, אנחנו נמצאים כאן. ונשאר כאן עוד בחודשים גם.
כן, לא פשוט ולא קל, אבל בואי באמת נחזור קצת אחורנית. בואי ספרי לנו על בית הכנסת של קיבוץ בארי.
תראי, את בית הכנסת הקמנו לפני כ-18 שנה. כאשר המגמה הייתה מאוד מאוד פשוטה, שחברים יוכלו להתפלל בבית כנסת בקיבוץ בארי ביום כיפור, וילדים יעלו לתורה. אלו שתי המשימות. משם הדברים פרצו ועלו והמשיכו, ויש לנו תפילות בכל יום שישי, עליות לתורה, בריתות מילה, שתי חתונות, ילדים שמגיעים מכיתות ב' כ-100 ילדים כל שנה, כדי להבין ולהכיר בכלל מה זאת המסורת, מה זה בכלל בית כנסת, מה עושים שם בכלל. יש המון המון דברים מאוד מאוד מרתקים ומעניינים, ובאותה תקופה, לפני כ-10 שנים, התחילו כל המבצעים, כפרת יתנוקה, עמוד ענן וכיוצא בזה, ואז ישבו בבית הכנסת פתוח כ-24 שעות, והיום, במלחמה הנוכחית, זה הפך להיות למשהו באמת, באמת, אני קוראת לזה כמו נווה מדבר.
וואו.
אנשים, חיילים שנכנסים ויוצאים מעזה, דתיים וחילונים, מתכנסים שם. יש שם, למדתי מילה חדשה, שנקראת שטיבלך, אני אומרת, אני מקווה שזה
נכון. כן, כן, שטיבלך, שטיבל, כן, איזה יופי.
כשהם באים ומתפללים, אין מקום בבית כנסת, יש כמאה מקומות בפנים, מתפללים בחוץ ומחכים במחזוריות לעשות שוב פעם תפילות שחרית, מנחה ערבית, וגם נמצאים שם, מתכנסים שם חיילים שמההיבט החברתי בכלל, יושבים ומדברים, זה באמת הפך להיות מקום מאוד מאוד מרגש, ואני מוכן להגיד גם עוד מילה ברשותך.
כן, בטח.
דווקא בתקופת המלחמה, שכבר כשלושה וחצי חודשים, ואנחנו כמעט לא נמצאים שם, מתקיימים שם, עשינו כבר ברית מילה, והכנסת ספר תורה פעמה שניים, והיה אפילו איזשהו חתן שביקש ממני, מסתבר שיש מנהג ששמים לחתן מעט אפר על ראש. אז שאלו אותי אם יש לנו אפר, אז אמרתי לו, תחול הבית, כל הבית נשרף.
וואו, המון המון אפר לא חסר, איי איי איי.
לא חסר, כן. כן. אז גם ברית, גם אלה לתורה, גם הכנסת ספר תורה, החיים כאילו ממשיכים, וכל זה נעשה כשהתותחים רועמים. זה מדהים לראות את הדבר הזה ולהגיש אותו.
כן, אוי, כוחי מרגש ממש צמרמורת. איך את הפכת להיות גבאית של בית הכנסת, גבאית של המקום?
תראה, אני אגיד לך, לא הייתה לי שום כוונה דרך אגב להגיע בכלל קיבוץ בערי, אני אחות במקצועי, שנים רבות קבעתי בתל השומר, ניסיתי לאיזשהו בחור שוויצרי, והוא הבטיח לי שאני אגיע לשנת ניסיון בלבד. אני כרגע 36 שנים, שנת הניסיון עוד לא הסתיים.
כן, התארכה, איכשהו התארכה.
אז לא תכננתי להגיע לקיבוץ, אני גם לא תכננתי להקים בית כנסת. פשוט אני הקמתי שם בית אבות לראשונה בקיבוץ, וניהלתי אותו כ-20 שנה, ושני בחורים ביקשו ממני לעזור להם להוביל את המהלך. והתחלנו מהלך באמת באמת מאתגר, כי הקיבוץ זה לא בדיוק דבר שכל כך חיכינו לו ורצו אותו שם, אבל אני מוכן לציין שקיבוץ בערי יש שם באמת באמת אנשים כל כך טובים, כל כך מכילים, כל כך אכפת להם, מקבלים באהבה גם דעות שונות. זה היופי של המקום הזה, וזה החוזק שלנו כחברה שם. אבל זה היה מאתגר, היה מאתגר. וזה תלך. תוך כדי תנועה למדנו מה בכלל אמור להיות שם בבית כנסת. קיבלנו מבנה יביל, ושמו שם כל מיני דברים. אני מוכל לציין שיש לנו את כל הסידורים האפשריים, שמתאימים לכל העדות בארץ. לבית הכנסת קוראים אהבת ישראל.
אוי, כל כך סמלי, כל כך סמלי.
ממש, כן, בלי לדעת בכלל. וכל חייל שמגיע, לא משנה באיזה נוסח הוא יודע או אוהב להתפלל, הספרים מחכים לו שם.
מדהים, פשוט מדהים. הלוואי ואת המיקרו הזה של המקום הזה נהפוך למקרו, שכל המדינה שלנו צריכה לנהוג בדיוק כך, כי בדיוק כך דעות שונות ונוסח שונה, וביחד באותו מקום, באהבת ישראל. פשוט מדהים, מדהים. אני רוצה...
אני אספר לך איזה סיפור, אבל לפני כן, רק כדי להגיד, סליחה, על הקמת בית הכנסת, שני הבחורים שליוויתי אותם, אחד מהם לצערי נפטר באופן פתאומי, השני עזב את הקיבוץ באופן פתאומי, נשארתי לבד. כשאני התכוונתי בכלל רק לנקות את בית כנסת, לא התכוונתי, וזה באמת, לא להיות גבאית ולא שום דבר, למרות שקיבלתי לפני כ-5 שנים פרס של גבאית מציינת בארץ ובעולם, וביקשתי שיגדירו לי מה, 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 מה התפקיד של גבאית. אני לא יודעת. זה היה באמת מרתק, זה היה בירושלים. ואחר כך גייסתי את חברתי הטובה, את יהודית וייס, שבשבעה באוקטובר בלה נרצח והיא נחטפה, ולאחר בודש היא נרצחה. וגייסתי לפני חצי שנה את יוסי שרבי, שהוא עזר לי להוביל את כל המהלך בבית כנסת, וגם אנחנו מתכוונים לשפץ אותו עוד לפני השבעה באוקטובר, והוא לצערי נחטף, ולפני כפחות משבועיים הוא גם נרצח שם. אז אני לא יודעת מה מכוונים לי מלמעלה, אבל אני בינתיים נשארת לבד עם הדבר הזה, שהוא מרתק לכשעצמו, מאוד מאוד מרגש. אבל רציתי לספר לך משהו לגבי מה שאת אמרת, לגבי האחדות והמיקרו והמקרו. יצא לי בשבוע שעבר להיות בבית כנסת, אני מדי פעם הולכת לשם, נפגשתי עם החיילים, וקצת עושה סיורים. כשרציתי כבר לצאת משם, עצרה לידי קבוצה מאוד גדולה של אנשים שזיהו אותי, מכירים אותי מכל מיני סרטונים שכאלה, וביקשו לבוא לבית הכנסת. הקבוצה הזאת הייתה קבוצה שהגיעה מירושלים, הם באו לעזור בקטיף, בפרדש שלנו, לקטוף קלמנטינות. הנערות של הקבוצה הייתה מאוד מרתקת, בעיניי. היו שם צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, וגם הנערות החיצונית שלהם הייתה נראית אחרת. ביקשו שאני אגיד כמה דברים בבית כנסת. ישב שם בחור, שאני לא יודעת איך קוראים ללבוש שלו, זה מין בגד ארוך, כסוף עם פסים שחורים, הבנתי אחר כך שהוא ממאה שערים. הבחור הזה בא לקטוף אצלנו קלמנטינות. וכשאני דיברתי, זה מאוד ריתק אותי וריגש אותי. כשאני דיברתי, בסוף אנשים יקשו להגיד כמה מילים, וגם הוא ניגש. והוא אמר לי את הדברים האלה. רחל, תקשיבי, במגזר שלנו, לא נהוג, אני בא ממאה שערים, לא נהוג שגבר יקשיב לקול של אישה, ובטח שאישה לא תרצה בבית כנסת לגברים. כששמעתי אותך מדברת, השפלתי את ראשי. כשהקשבתי למה שאת אומרת, הקשבתי בקשב רב, והדברים שאמרת כל כך חזקו אותי. אני מבקש מאוד שתבואי למאה שערים, לפגוש שם אנשים ולדבר, כי אנחנו לא מכירים אתכם, ואתם לא מכירים אותנו. זה מסמל בעיניי את כל האחדות שיכולה להיות.
וואו, כל כך מרגש.
ממש ככה. זה לא משנה. כן. תראי, כולנו באמת מאותו מרקם, כולנו אחים. אנחנו חייבים, זה לא חשוב איך אתה נראה, ולא חשוב אם אתה דתי או לא דתי, ומה הדעה הפוליטית שלך. חשוב שאנחנו נלמד ונבין את זה. שאנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. כל אחד
בדיוק, כמו... בדיוק.
כי זה הכוח שלנו, זה האחדות שלנו.
כן. מדהים, וזה... מדהים. סיפור כל כך מתוק וכל כך... וואו, וואו, הלוואי וילמדו מזה עוד ועוד. אני רוצה כן לשמוע ממך את סיפור ההצלה שלך מהשביעי לאוקטובר.
תראי, אנחנו חגגנו בערב שמחת תורה בבית כנסת, באמת חגיגה מדהימה מדהימה, שמשם יוסי אחר כך נחטף, ופסי כהן נרצחה אחר כך. עם גלים וחגיגה, חזרנו לביתנו, ישרנו בסוכה, קידוש, כל מה שאנחנו רגילים לעשות. יום שבת בבוקר, 6:30 בבוקר, בביתי היו קלתי שאתה בשבוע 41 אמורה ללדת, בני וביתי, בעלי ואני, 5 אנשים. שומעים צבע אדום, לא מתרגשים, מתכוונים ללכת לממד, שומעים שישנה, יש חשד לחדירת מחבלים, גם לא מתרגשים, רגילים לזה לא בתוך הקיבוץ, רגילים בחוץ, מבינים שהצבא מגיע. באותה עת אני מקבלת טלפון מאח של השכן שלנו, שצמוד אלינו, שמספר שאחיו התקשר מאוד מאוד היסטרי, מחבלים כבר על גג הבית שלנו, והוא מבקש שנכניס אותו אלינו במהרה. ואני ככה פועלת ממש על אוטומט, רואה את המחבלים עוברים ליד החלון, היה לנו בית חתידונה, שתי קומות, בית גדול ויפה, רואה את המחבלים עוברים ליד החלון, אני פותחת במהרה את הדלת, רואה את המחבלים כבר על הגג של הבית ממול, מכניסים אותו ואנחנו נכנסים 6 אנשים לממן. יורים עלינו כמובן, יודעים שאנחנו בפנים, כי אני שומרת שבת, אז המחם דלק, והם ירו עלינו כשראו אותנו נכנסים לממן, ואנחנו יושבים בשקט מופתי, כשכל אחד יש לו מין תפקיד, משלו, בלי לדבר. הבת מרגיעה את השכן, בני מרגיעה את אשתו, הם מחזיקים את הידית של של הממד, בעלי ובני, ואני הבנתי שאין לי כל כך מה לעשות. לקחתי את הפלאפון, וקראתי רק תהילים, גם לא ידעתי מה אני קוראת, כתבתי בגוגל איזה פרקים קוראים, זה מה שעשיתי במהלך 12 שעות, עד שהבטריה נגמרה. נכנסנו יחפים, פיג'מות, עם פלאפונים ללא מטענים, בלי מים, חושך, שומעים את המחבלים שהקימו את החמל בתוך הבית, צועקים בערבית, עולים ויורדים במדרגות, ונפתחת אש גיהנום כבר ב6:30, של יריות בקולות שאני לא יכולה להבין אותם, גוררים על הגג כלי נשק, לא יודעת, RPG, אין לי מושג, אני לא הייתי בצבא, אני לא יודעת אפילו לקרוא לזה. שומעים צרחות בחוץ של אנשים. פשוט מלחמת עולם מתנהלת בחוץ. רק כשיצאנו הבנו את גודל העניין. לא הבנו כשהיינו בפנים. ידענו שקורה משהו מאוד מאוד קשה. כי בקבוצת הוואטסאפ, כל החברים וכל השכנים צועקים וזועקים לעזרה. ששורפים את הבית, שחוטפים אותם, ששוחטים אותם, שרוצחים אותם. אני לא רוצה לתאר יותר מדי במילים את הדברים. כל השכנים, אני גרתי בשכונה הכי חדשה בקיבוץ, שנמצאת על הגדר, לא גדר הגבול, גדר של הקיבוץ, משם פרצו המחבלים ונכנסו. הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים, הם ידעו לאיזה בתים הם ניגשים, ומה שהם עשו שם זה הזוועה, ואני מבינה שהחברים שלי כולם מסביבי נרצחים ונחטפים, והבתים נשרפים. זוועת אלוהים, פשוט זוועה. ואני, אין לי תיאור במילים שיסבירו את התחושה שהייתה לי בתוך הממד. הרגשתי מאוד רגועה. הרגשתי בטוחה. הרגשתי שיש איזו הילה שסובבת אותי, שאני בטוחה ויודעת שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו. מין תחושה כזאת שאולי נאיבית, אני לא יודעת להסביר אותה, אבל תחושה שאני יודעת שאנחנו נצא. נצא מהמקום הזה. מחלטים אותנו בחילוץ מאוד מרתק. שיחידה של חברים לנשק ש...
אחרי כמה שעות, כמה שעות הייתם שם כולכם בממד עד רגע החילוץ?
12.
וואו, בלי, בחושך, בחושך, בלי מים אפילו.
כלום. אני אגיד לך גם עוד דבר, אני מספרת לזה, זה אולי לא לשיחת טלפון ברדיו, אבל קראו שם הרבה ניסים. אתן לך דוגמה. לא נכנס השן לבית, שרפו את הבית שלנו. כשאנחנו בפנים. אנשים בדרך כלל ששרפו את הבית, הם ברחו מחלון הממד. גם המחבלים שהתחפשו לחיילים דפקו ודיברו בעברית וביקשו לצאת כי הם באים להציל את האנשים. היו שני פתחי עברור מעל דלת הממד. כשנכנסו לתוך לבית החדש, היה מאוד מכוער. ביקשתי מבעלי שיסתום אותם. והוא הסביר לי שזה פתחי עברור וחייב שיהיה, ואמרתי, תסתום, תסתום, זה לא נראה יפה. הוא עשה ככה. בזכות זה לא נכנס השן לתוך הבית. זה מה שהציל אותנו ברגע הראשון. והם חבורה של חברים, מאחים לנשק, בחור מקסים בשם דניאל, חובר לצבא עם מפקד בשם דניאל לוריה, שהם יוצרים קשר ומנהלים מלחמה לבית שלנו. יש לי פשוט הקלטות מרגע החילוץ באופן אמיתי, שזה קיבלתי את זה רק לפני שבוע וחצי, שכששמעתי את זה אני הבנתי באיזה סכנה גדולה היינו. הם מחלצים אותנו תחת אש מאוד מאוד כבדה. הבית בוער, הסוכה שבנינו לא נפגעת בכלל. מחלצים אותנו לשני בתים באותה שכונה שהיו מחבלים וכבר אינם, והבית לא נשרף. מכנסים שם מספר משפחות. אחרי 20 דקות מגיע מה שנקרא כוח קל מזון, אלחנן, מנחם ואתיאל, אחיין שלו הגיע מאוחר יותר. ואחרי זה כ-20 דקות, חצי שעה הם נכנסים, אני לא אשכח את הסיטואציה הזאת כל חיי. אלחנן ומנחם נכנסים וחייל נוסף. בוחרים 4 אנשים, בוחרים את קלתי בשבוע 41 שהתפללתי שלא תלד בממד. ואת בני ואת ביתי ואותי, משרים את בעלי שם. ואנחנו נכנסים לג'יפ ממוגן. החבר'ה האלה הגיעו, אף אחד לא קרא להם. אף אחד לא ביקש מהם שיבואו בכלל. ונפגשתי עם המפקד של אלחנן, שהוא הסביר לי שאף אחד לא הקפיץ אותו בכלל. והם עובדים ומוציאים כ-100 אנשים מתוך בערי. מבקשים מאיתנו בחילוץ לא להסתכל, להוריד את הראש למטה, ולא להסתכל מה קורה מסביב. המראה היה זוועתי. בתים שרופים, גופות לאורך כל הדרך של מחבלים וחיילים וחברים שלנו. כאוס מטורף, שזה נראה כאילו שנמצאים באיזשהו סרט בדיוני לחלוטין, עם קולות רקע שאי אפשר לתאר את העוצמה שלהם, את הווליום שלהם. ליד הבית שלי עמד טנק, טנק נלחם ליד הבית. איפה נשמע שטנק נמצא בתוך קיבוץ? פשוט מטורף. הליקופטרים נוחתים. זה באמת זוועה. ואחרי שמחלצים אותנו לשם, אנחנו מחכים שם 3 שעות. ביתי מבקשת מלחנן שיחלץ את האבא. הוא מבטיח לו בקולו ואומר, אל תדאגי נופר, אני מביא לך את אביך, תחכי פה. והוא מביא אותו. אנחנו נפרדים ממנו כשהוא מרגיע את קלתי, שהכל יהיה בסדר. ואחרי כמה שעות הוא לא חוזר. הבחור פשוט נרצח שם. את יודעת, ואני שואלת את עצמי, איך יכול להיות שבחור בא להציל כ-100 אנשים? ואומרים, כשאדם מציל נפש אחת מעם ישראל...
כאילו קיים עולם מלא. מה אנחנו מבינים? מה אנחנו מבינים? אנחנו אנשים קטנים, אנחנו לא יכולים להבין, אבל באמת זה סיפור הצלה מדהים, מדהים. הלוואי והיה לי עוד זמן, כי הייתי עד הערב יכולה להמשיך ולדבר איתך. אני רוצה קודם כל להודות לך שכל כך חיזקת אותנו. את אישה מדהימה, ובעזרת השם... אתם תחזרו, אתם תחזרו הביתה וישקמו את קיבוץ בארי, זה ברור, ואנחנו עוד נדבר משם, מהבית שלך, בעזרת השם. בעזרת השם, רחל פריקר, הגבאית של בית הכנסת של קיבוץ בארי, תודה רבה, תמשיכי לחזק את עם ישראל ולשמור על האחדות, זה כל כך חשוב בימים האלה, תודה, תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה רחל.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
Haskitano bisimcho Yigagaluloi Hasuis mitzvo Gedoyla merishoino Oh oh Ho oise mitzvo Haskitano bisimcho Yigagalu mitzvo Gedoyla merishoino Ho oise mitzvo Haskitano bisimcho Yigagaluloi Hasuis mitzvo Gedoyla merishoino Oh oh Oise mitzvah haskitano bisimcho Yigagalu mitzvah gedoyla merishoino Schar mitzvah mitzvah Ein li davar kitzvah Ven mitutah mitzvah Chav menot ha mitzvah Peiriseh oel amazeh Umstam elil amabo Schar mitzvah mitzvah Ein li davar kitzvah Ven mitutah mitzvah Chav menot ha mitzvah
שכר מצווה, מצווה, ובאמת רק כשנזכה, אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית ענייני משפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ישועת השם כהרף עין, רק בשורות טובות, ממש עוד היום, ככה שכולנו נוכל להתבשר וגם לבשר בעזרת השם. מיד אחרינו התוכנית הפוך על הפוך בהגשת הרב משה בן לולו. קצב היום? קצב היום. אז מיד אחרינו התוכנית בקצב היום, שתהיה לכולכם האזנה מצוינת.
Stop a little on my boat.